אנחנו בפרשה השנייה, אבל בפרשה הראשונה בתורה קראו הרבה דברים. גם בפרשה הזאת קוראים הרבה דברים. אבל ודאי מה שתופס לנו מיד את העיניים זה הנושא של המבול. זה לא חוזר על עצמו דבר כזה ממש עד כדי כך בכל התנ"ך ובכל ההיסטוריה של העולם. בעצם זה חורבן כמעט טוטלי של העולם. בדרך כלל מה שמרגישים מהפרשות האלה זה, אז היה ניסיון, ואז הקדוש ברוך הוא נורא התאכזב והתעצבן, ואז הוא פרק את הכל. כאילו ככה בדרך כלל אוהבים את זה. אז עכשיו יש מי שאוהב את זה, ויש מי שלא אוהב את זה, אבל ככה בדרך כלל אנחנו פוגשים את זה. אז זה לא בדיוק ככה. כן? אז ננסה לצייר את זה בצורה קצת אחרת, להבין מה הסיפור הזה של המבול. מה אנחנו יכולים להוציא מזה, וגם מה להוציא מזה על העבודה. אבל בגדול, נחזור שנייה. הפעם שעברה דיברנו על שהארץ התחיל בחושך ותוהו ובוהו, ואיך העבודה שלנו זה לגלות את האור מתוך החושך, אבל שיש הסתרה, כן? שהעולם נברא בהסתרה. והג'וב שלנו זה לחפש ולגלות את הסוד שמאחורי ההסתרה. ולכן התורה מתחילה בראשית, ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. שזה רעיון קצת משונה, אם אתה היית חושב למה הקדוש ברוך הוא בורא את העולם, שהדבר הראשון שקורה בו זה חושך. אז ההסכמה שלנו לזה שהעולם, הקדוש ברוך הוא בורא, הוא תמיד מתחיל עם ממד מסוים של הסתרה, כזאת או אחרת, ומשאיר לנו את העבודה של הגילוי. המטרה הכללית של הקדוש ברוך הוא אפשר, זה לפחות לפי חלק מהמקובלים, ברא הקדוש ברוך הוא את העולם כדי נבראיו. כשאתה שואל את עצמך קם בבוקר, ואתה שואל בשביל מה הוא עשה לי את הבוקר הזה, אז התשובה שאתה רוצה לקחת מהמקובלים זה כדי להיטיב לנבראיו. שאני חלק מהנבראים, אז זאת אומרת בשביל להיטיב לי. בשביל זה הוא עשה את הבוקר הזה, בשביל זה הוא עשה את העולם בכלל, בשביל זה הוא עשה את הבוקר הזה. כדי להיטיב לי. עכשיו, אם אני לא חווה את זה, אז יש לי פה ברור לעשות מה קורה בין הרעיון שהוא ברא את זה כדי להיטיב לי, לבין החוויה הפשוטה שלי. אבל זה השתיק. אבל יש עוד כמה, כאילו, אותיות קטנות בחוזה. שהקדוש ברוך הוא, כדי שזה יעבוד, צריך להשפיע את השפע שלו לתוך כלים וצמצומים. כי המצב טרום בריאת העולם היה שפע אינסופי, אבל שאין בו מקום לא לנבראים, לא לבריאה, לא לכלים ולא לצמצומים. אין מידות, אין חלקיות, אין פרטים קטנים, יש רק אור אינסוף. וזה לא המכוון על ידי הבורא, למרות שזה היה נשמע רעיון נחמד, כאילו מה רע לך ככה. אבל שם זה מין, אין מה לחקור בזה המון בשכל, אלא פשוט לתפוס שזה כל הטריק. בלשון המדרש למשל, נתאבה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים. הוא רצה לגור למטה. יש למעלה, זה בסדר, הוא רצה לגור למטה. למטה זה העניינים של היום יום, הדברים הקטנים פה למטה. ולגור בתוך העולם של מטה, צריך לצמצם את האור לתוך כלים ומידות וצמצומים. אז זאת אומרת, אם לפני הבריאה בשפה של קבלה היה רק אורות, אז התכלית של הבריאה זה אורות בכלים. כן? אורות בתוך כלים. מה זה אור וכלי? זה משל שכל אחד צריך להתחיל לתפוס אותו איפה הוא פוגש את זה ביום יום שלו. אבל אפילו לשמוע את הדבר הזה, לפני זה רק אורות, ועכשיו אורות בכלים. אורות בכלים, נגיד, בצורה הפשוטה, זה שיש לי אור גדול והבנות והכל, אבל זה נכנס לתוך העניינים של החיים, כל דבר. זה אורות בכלים. מה שהיה טרום הבריאה, וזה תהליכים שמסופרים בחוכמת הקבלה ולא מפורש בתורה, אבל זה קורה פה משהו דומה, היה שבירת הכלים. זאת אומרת, התחיל האור, התחילו קצת כלים, אבל הכלים עוד לא היו בנויים כדי להכיל את האור, ואז במקום שיהיה אורות בכלים, היה שבירת הכלים. זאת אומרת, היה מצב של חורבן, כביכול, שקדם לבריאת העולם, שעליו לא מסופר בתורה, התורה בעצם מתחילה אחריו. החורבן הזה נקרא בקבלה שבירת הכלים. אז זה החורבן הראשון שהיה שהוא לא מסופר בתורה. החורבן השני, הדרמטי, שאנחנו פוגשים, חוץ מחטא אדם הראשון, קין ואבל, אבל פה זה ממש, זה. זה הסיפור של המבול. שאגב, מה ששאלת שיעור שעבר על המים וזה, חבל לך הזמן, סובב לי את כל השבת. גם חמישי למדנו עם חברים, כל הלימוד הסתובב מסביב לסיפור הזה עם המים. קיבלנו תשובות מאיפה שלמדנו, אחרי זה בשבת. אז השאלות שלכם טובות.
זה קשור לנוח גם.
זה קשור גם למבול, כן?
אבל למה הכוונה שהחורבן הראשון שלו מסופר ככה על הדרך, אתה אומר לנו את זה?
בסדר, על הדרך, אנחנו נגיד הרבה דברים על הדרך, אבל בסדר, שומעים, לאט לאט. זאת אומרת ש... המקובלים באו לספר לנו על תהליכים רוחניים שהם טרום מה שדובר בפסוק הראשון של התורה, שהם כאילו עולמות שהם עוד כל כך נסתרים שהתורה לא מדברת עליהם, כי זה לא כל כך רלוונטי אלינו, אבל משום מה בשלב מסוים המקובלים או הקדוש ברוך הוא, מי שאתה רוצה, החליט לחשוף לנו קצת מהתהליכים האלה כדי שנבין שנבין איך זה משפיע על העולם שלנו ומה זה רלוונטי ומה אני יכול לעשות עם זה. כן, אז מה השאלה בעצם?
היה חורבן,
שאנחנו לא... כן, כן. במדרש גם זה כתוב שהקדוש ברוך הוא לפני העולם הזה היה בורא עולמות ומחריבן. נברא עולם נחרב, נברא עולם נחרב, נברא עולם נחרב. כן. עד שהצליח להיות עולם, שעוד לא גמרנו להגיע לשם לגמרי, אבל עד שהצליח להיות איזשהו עולם שלא נחרב.
זה
עבודה
רוחנית בעצם?
שמה? לא הבנתי.
התיאור הזה של העולמות.
זה גם קרה ברוחני, אבל זהו, אז למה אנחנו לומדים רבי נחמן והפרשה? כי בעצם אנחנו צריכים לתפוס שהגשמי מגלה את הרוחני. ואז זה קרה גם בפשט, היה ממש מבול, והיה ממש אנשים שנחרבו, והיה טבע ממש, אבל גם היה חורבן רוחני וטבע רוחנית והכל, ועדיין קיים. אז זה גם סיפור וזה גם משל, זה הקטע. והחיים שלנו גם כן, הם גם חיים והם גם משל. אז אתה צריך גם לחיות את החיים וגם להבין את המשל. זה הטריק עם התורה ועם הנסתר שבתורה, שבבת אחת אנחנו מדברים על דברים ממש, טבע, אז התכוונו תעשה טבע, אבל גם טבע זה טבע רוחנית, שצריך להבין מהי וצריך לעשות אותה במקביל לטבע הגשמית. אבל זה לא אומר שהוא לא צריך גם ממש לעשות לו סירה. כן? הוא גם צריך לעשות סירה. והוא גם צריך לעשות טבע רוחנית.
אם אנחנו מקבילים את הסיפור הזה לחיים, אז בעצם מה שאתה אומר שהמקובלים מדברים על עולמות שהלכו ונחרבו ושוב נבנו ושוב נחרבו, ואז נולד העולם. אז אפשר להגביל את זה לאישה, לתהליך
שאימותינו
עבור.
שמה?
כל חודש זה, ועד שנתפס ובתינו.
כל חודש?
דבר על המחזוריות.
שמה?
המחזוריות, הוא מנסה לדבר.
הבנתי. זה יפה מאוד. כן, כן, כן. זה יפה מאוד, כי זה קשור לאורות בכלים באמת. שמצליח, כי באמת בחינת הרחם זה בחינת בונה כלים. אז עד שמצליח משהו, וזה באמת התפקיד של של העולם, להצליח לייצר איזשהו כלי עד שמולידים את העולם שמצליח לחיות ולא נפל. כן? כי יש גם מצבים של הריון שנגמר בנפל, או נפל טרום הלידה, או נפל בלידה. כן? וזה באמת גם משל למשהו שכאילו מתחילים את תהליך הלידה, זה לא מצליח. עד שהם מחכים שיעמוד משהו שיעמוד.
אורות גדולים כלים קטנים, כאילו?
שמה?
אורות גדולים בכלים קטנים.
תסבירי מה...
שכאילו מבחינת נפל שהכלי לא יכול היה להכיל את האור?
אז מה התיקון? אז אפשר להסביר כמה דבר... אז קודם כל אולי צריך למעט ולצמצם את האורות כדי שהכלי יוכל להכיל. אבל גמר התיקון את הסוף, זה מה שקוראים בחבד, אורות דתו בכלים דתיקון. לא משנה שלא מבינים כל כך, אבל הרעיון זה האורות העצומים של ההתחלה, אבל בכלים שמצליחים להחזיק.
למה, מה הייתה שבה שהכלים נשברו?
וואה, אנחנו הלכנו למבוא לקבלה עכשיו. אז רגע, אולי יום אחר נדבר על שבירת הכלים. מה שאני רוצה לתפוס מזה זה ככה, זה שלנו יש חוויה כזאת, התחיל, היה אמור להצליח, והנה אתה רואה הכל נחרב, ומישהו שם מתחרט ונורא כועס. מה שאנחנו עושים להגיד זה בכלל משהו אחר. זה פלא שזה יחזיק עד אז. זה הצליח להגיע עד המבול, זה צריך להפתיע אותנו. כי בהתחלה יש איזה מין הסבר, וזה ככה זה... זה נורמלי, זה כמעט בלתי נמנע שככה זה ייראה. כאילו עושים איזה ניסיון שהוא נורא בומבסטי, אבל הוא כמעט נידון לחור, זה כמעט היה ידוע מראש. אם היינו מצליחים להימנע מזה, זה נפלא מאוד ואנחנו מנסים. אבל זה שיש תהליך של עולם שמנסה להיבנות ונחרב, ואז מנסים עוד פעם וזה נחרב, זה כמעט ככה זה. כי אומרים לך מראש שככה זה יהיה.
מה, בכל דבר?
כן, כן. בכל דבר, וזה קרה גם לקדוש ברוך הוא, כשהוא ברא את העולם, וזה קורה גם לנו כשאנחנו בוראים עולמות, גם עולמות גדולים וגם עולמות קטנים. עכשיו, מה נדמה לנו גם? אז זה לא הלך, אז הכל נכשל, אז מחקנו הכל והתחלנו מחדש. וההסתכלות היא באמת קצת אחרת. זאת אומרת, מכיוון שאני תופס שהחורבן הוא כמעט טבעי, ושכשאני רוצה לבנות משהו, זה יהיה בתהליך של בנייה וחורבן ובנייה וחורבן עד שיבנה הדבר שיעמוד, שזה טבעי. אז אני לא מסתכל על החורבן, כי החורבן זה ברור שיש, זה לא הפתעה גדולה. מה שאני מסתכל זה מה כן הצלחנו לבנות עד אז ומה כן מצליח להישאר. זה מה שצריך לעניין אותי. כי בכל זאת, זה לא היה חורבן מוחלט. אלא נשאר משהו. נשארה טבע, שנכנסו אליה נציגים מכל הנבראים, ונשאר נוח והבנים שלו, שהם ממה שהיה אז. זאת אומרת שמה שהיה אז עובר לאחרי המבול. רק איזה שארית, זה לא באמת ביטלנו את מה שהיה קודם, אלא העולם החדש נבנה על הבסיס של מה שהיה קודם. כל מה שהיה קודם בנה את נוח. כל מה שהיה קודם בנה את כל הנבראים. כל מה שהיה קודם בנה את כל מה שנכנס לטבע. אז את מה שאתה ממשיך הלאה, אתה ממשיך עם ההצלחה הקודמת, מה שהצליח להיבנות, כולל עם החסרונות שהוא מביא איתו מהעולם הקודם. זאת אומרת, נוח מכניס את כל הנבראים, והוא משתדל להכניס לשם עקרונית את כולם, ובסוף נכנסים רק התיאורים וכו' וכו'. אבל באמת, הם סוחבים איתם תיקים מהעולם הקודם. זאת אומרת, גם אחרי שיוצאים מהמבול, זה לא פלא שיש בלגנים. כי בסך הכל באו לשם אלה, שגם היו שם לפני המבול. אז זה נכון שהכניסו את נוח צדיק תמים, שהוא היה לכאורה הכי פחות, אבל עדיין הוא סוחב איתו עניינים מלפני המבול.
צדיק ביחסי.
כן, זה בדיוק. בדיוק. צדיק ביחסי. זה שילוב של תורה וימים כזה. כן? יחסיות, כן, כן, אבל זה רציני מאוד. זאת אומרת, למה אנחנו רואים, ניסו הכל והכל נכשל? באמת, כי אנחנו, העיניים שלנו לא רגישות לראות תנועות יחסיות. אנחנו מוכזבים שזה לא הצליח, ואז הכל נכשל, וזה. אבל אם היה לנו את העיניים לראות תנועות יחסיות, מיד היינו רואים שבסדר, היה חורבן, אבל זה לא המרכז. המרכז זה מה כן הצליח להיבנות, ומה כן נשאר, ומה הרווחנו. זה דבר אחד שצריך להגיד. דבר שני, זה שלמה הקדוש ברוך הוא עושה עולם שכמעט, הוא כזה דרמטי, שכמעט ברור שהוא יחרב. בסדר? אז תכניס אורות קטנים מההתחלה. למה אתה מכניס אורות גדולים והכל נשבר, ואז אתה אומר, טוב, אוי, וינחם השם, אז בוא נעשה אחרת, כן? אז הרעיון הוא זה שהעולם הזה הוא קריטי, למרות שהוא נחרב, יש לו השפעה מאוד גדולה שממשיכה איתנו. ולכן זה חשוב, אף על פי שמכיוון שאתה עושה עולם כזה, זה כמעט ברור שהוא יחרב, זה חשוב השלב הזה של העולם, למרות שאחרי המבול אנחנו נכנסים לשלב חדש לגמרי של העולם, שהרבה מאוד מהכללים בו השתנו. אם קוראים את הפשט של הפסוקים, צורת הטבע השתנתה, היחס של האדם עם בעלי החיים השתנה, האורך של החיים השתנה, וגם ברוחניות השתנו כל מיני דברים. אז זה מין עולם עם כללים אחרים. אבל בצורה הכי פשוטה, אנחנו קוראים על העולם הזה לפני זה. הוא היה לפני זה, יש לו ערך, למרות שהוא היה עולם שנתון לחורבן, הוא עולם קריטי בשבילנו.
כי הוא הביא לחורבן?
גם. גם. אבל, אז מה היה בו? הייתי אומר, אבל אני קודם אומר משהו אחר. קודם אומר, החורבן זה התופעת לוואי של העולם הזה, אבל כמו היה שווה לעבור בשלב הזה למרות החורבן. השלב הזה של העולם היה חשוב והיה כדאי למרות שהוא הסתיים בחורבן.
הכרחי אפילו.
כדאי, כן, עד כדי הכרחי. בסדר? אז אמרנו שהקדוש ברוך הוא רוצה להיטיב לנבראיו. ומה שבעצם קורה פה זה שלב של העולם שיורד הרבה מאוד שפע, והתוצאה של השפע הזה זה סאוב וחורבן. אבל תוצאה של שפע, זה לא ש... כאילו אנחנו רואים את זה, קוראים את התורה, ואז אלוהים עושה כל מיני דברים, ואז הנשים והחיות נהיו נורא רעים, וזה נורא לא יפה, ואז נשמיד אותם. זה לא הסיפור. הסיפור הוא שהוא משפיע המון שפע, והשפע הזה באופן טבעי בשלב הזה של העולם, יוצר עיוותים. יוצר השחתה. זה מסורות גבוהות פשוט. היה בשלב הזה, הוא נתנו מסורות גבוהות לעובדי ציבור, אז זה נהיה... זה מה שקרה אז.
מצד שני זה נותן לנו במזדמנות לראות איך ייראה אולי השפע בעתיד.
אז יפה, נכון. קודם כל זה נותן טעימה של השפע הגדול. ולמרות שכאילו זה לא יפה וזה מסוכן, הקדוש ברוך הוא לא רוצה לברוא עולם שמלכתחילה הכל בו קטן ומצומצם.
אז מקום להגעת.
כן, בדיוק. אז קודם כל. עכשיו אתה רואה שזה איך הוא, אז אתה אומר בסדר. אני אלך איזה נתיב ארוך, אבל עדיין הירידה של השפע הזאת, למרות שהביאה לחורבן, היא הטביעה משהו בעולם. אז כשהוא אומר וינחם השם כי עשה את האדם בארץ, אם אתם זוכרים, בסוף פרשת בראשית, אז צריך להסתכל על זה ככה, זה כמעט, זה לא שהוא אומר איזה גרועים הם, איך טעיתי לברוא אותם. זה הוא אומר בעצם על מה הוא כביכול מתחרט, לא מתחרט, אלא מחליט מעכשיו לעשות אחרת, זה על איך שהוא ברא את העולם. הוא מחשב מסלול מחדש לעצמו. זה נשמע מצחיק, אבל ככה זה. מה, זה לא... מסתדר לכם?
כתוב אחר.
מה
כתוב? היה אדוני כי רבה ראה את האדם בארץ.
כן.
בכל יצר מחשבות בו רק רע כל היום.
נכון, תמשיך.
כי האדם בארץ והתעצב בליבו.
כן. איפה אנחנו? באיזה...
אנחנו פסוק
ו'. פסוק ו', בפרק ו'?
בפרק של בראשית, של פרשת...
בסוף של בראשית, אבל איזה פרק זה? איזה פרק זה?
פרק
ו'.
בסדר, זה פרק ו', פסוק ה' ו'. כן? וירא השם כי רבה ראת האדם בארץ וכל יצר מחשבות ליבו רק רע כל היום. עכשיו, שהוא רואה את זה, מה המסקנות?
הוא ינחם כי עשה את האדם.
נכון. הוא עשה, כן? זה אחד. שתיים, הוא עשה אותו בארץ. והתעצב אל ליבו, זה לא איזה גרועים הם. זה, קודם כל הוא עצוב, ודבר שני, הוא כביכול. אני אומר, זה נשמע קצת גס, אבל צריך להבין את זה ככה. הוא מחשב את הדרך עכשיו מחדש. שהוא עשה. זה נכון שהם רק יצר לחשבות לברק כל היום, אבל הוא ברא את כל התנאים למצב הזה.
כאילו הוא התבאס על עצמו?
כן, זה קצת לשון גסה, אבל בגדול כן. זאת אומרת, לא התבאס, אלא אומר, זאת לא הדרך, כביכול. בסדר? עכשיו, זה נשמע האנשה. זה נשמע כזה, מה, אלוהים מחליט להחליף את הדרך? אז הכלל הוא בתורה שמספרים לנו איך אלוהים מתגלה אל העולם, והוא מתגלה אל העולם בצורה מצומצמת. אלוהים כאינסוף, זה אינסוף. אבל הקשר שלו איתנו הוא קשר עם תנועה. ואנחנו מופתעים לראות שהקדוש ברוך הוא כאילו עכשיו עושה איזה תנועה ואומר וזה, אבל כל התורה מלאה מזה. אם אנחנו רק קצת עם אוזניים פתוחות, אנחנו רואים את זה, כל התורה מלאה מזה, שהוא עושה תנועה ביחס למה שקורה בעולם. זאת אומרת, הוא בורא עולם, העולם מגיב, ואז הקדוש ברוך הוא אומר, אוקיי, לאור זה, מה הלאה? עכשיו, באינסופיות שלו, אין דבר כזה. אבל הקשר שלו עם העולם הוא לא אינסופי, הוא מצומצם. הקשר שלו עם העולם הוא בתנועה, כדי שיהיה, אם הוא מתגלה אל העולם בצורתו האינסופית, אין עולם. בסדר? רגילים להגיד, השם, אחד, אינסוף, בסדר? זה האלוהים של המדיטציות. אבל האלוהים שמתגלה בעולם, זה נכון אגב, יש את הממד הזה של האחדות. אבל אחרי שהיית באחדות, שזה יפה מאוד, אתה צריך לפגוש את אלוהים שבעולם. ואלוהים שבעולם זה לא הכל אחד. זה הכל אחד, ואיך זה מתגלה בתוך כל הבלגן. זה החלק היותר מסובך. לעשות מדיטציה ולקלוט שהכל אחד, זה עוד החלק הקל. אתם עושים את זה בדקה. כאילו, בדקה. באמת. כל סבתא מרוקאית היא שם לגמרי. רק נשאר השאלה, שהיא רוב העיסוק של התנך, זה איך האחד ההוא פוגש אותנו. זה השאלה של התנך. זה שאלוהים אחד, זה בכלל לא שאלה בשבילנו. אתם מבינים מה אני אומר? כאילו, יש... או אתה לא רוצה להגיד אלוהים אחד, תגיד all is one, לא משנה. זה שיש אחדות בשורש של הכל, זה בכלל לא שאלה. זה בכלל, זה כאילו, זה תעשה לפני שאתה פותח את התנך. עכשיו, שזה ברור לך, בוא נקרא איך האחד הזה מתקשר איתנו. ואז מספרים לך שהאחד הזה מתקשר איתך בצורה של תנועה, ולא בצורה סטטית, שהוא עושה, ואז הוא זה, ואז זה מתגלה אחרת, ואז, כן? זה חי, זה קשר חי, לא קשר כזה. בסדר?
עכשיו אתה אומר את זה שהוא בעצם צמצם את עצמו, אז השאלה אם הצמצום הזה מתגלה איזשהו בצורה של מבנה מסוים. זאת אומרת, האם נניח, כי נשמע לנו שהשם כעס, ואז נשמע משהו נורא כביכול שרירותי.
חטף ג'ננה.
כן, הוא חטף ג'ננה ואז הוא עשה משהו מסוים. אז כאילו כשאתה אומר את זה, נשמע כאילו בעצם יש פה איזשהו... כאילו גם הכנסה של מידות מסוימות, כאילו דיאלוג של מידות שבהם השם ברא את העולם.
עכשיו זהו, פה הנקודה הרגישה. כי אני קורא אותו בתנועה, ומציירים לי אותו בצורה מצומצמת. אבל אני שומע אותו בכלים שלי. אז כשאני קורא בתורה שאלוהים חטף ג'ננה ועיף את הכל, אז זה לא רק לגמרי בגלל שזה כתוב שם. זה בגלל שככה האוזניים שלי שומעות. וזה מצריך עבודה נפשית ורוחנית לנקות את המערכת שלי, שכשלי לא הולך אני לא אכתוב ג'ננות, ואז אני אראה מה באמת כתוב פה. הבנתם מה אמרתי? התורה היא לא רק טקסט, היא גם מראה. וכשאתה עושה עבודה פנימית, אתה פתאום רואה שלא היה כתוב שם בדיוק כמו שחשבת שכתוב שם, ונתנו דוגמה קטנה, כן? שכולנו קראנו... רבייר אדם כרבת האדם בארץ, ואז הוא כיסח להם את הצורה ונורא קרס עליהם. אבל זה לא בדיוק מה שהיה כתוב שם, ולמה לא ראינו את זה? כי כשאנחנו חושבים שיצר מחשבות ליבה רק כל היום, ככה אנחנו מגיבים. אז בכלל לא היינו פתוחים לשמוע שזה לא מה שהוא אמר. אז אנחנו כעסנים, אז אנחנו שומעים את השם נורא כועס. כן? או שאנחנו ככה... סבא שלנו היה כעסן, אז אנחנו שומעים את השם נורא כועס. אבל ככל שאני מנקה את הנפש שלי, אני פתאום שומע דברים אחרים לגמרי בתורה.
ומה הם הדברים האחרים?
מה?
מה הם הדברים?
מה הם? אז אני יכול להגיד, ואנחנו, זה רבי נחמן עוזר לנו, אבל באמת עוד יותר מעניין, זה שפשוט אתה תשמע אותם לבד. אתה לא רוצה את התשובה, אתה רוצה את תהליך הניקוי, ואז התורה תדבר אליך בצורה יותר רחמנית. רבי נחמן אומר שכגודל הדעת, גודל הרחמים. ככל שאתה יותר מתפתח מבחינה רוחנית, אתה שומע את התורה בצורה יותר רחמנית ולא כעסנית. וזה קורה למי שעושה את העבודה. ופתאום התורה נשמעת לו יותר רחמנית. אלוהים נשמע לו יותר רחמן ממה שהוא קרה שנה שעברה. מה קרה? אתה זזת, פתאום אתה שומע אחרת. ואז כל אחד לפי מדרגתו. כל אחד שומע את המסר על פי מדרגתו. אז, ויאמר השם, המחד האדם אשר בראתי מעל פני האדמה, אז הוא לא אומר את זה ממקום של הכסח אותם, אלא זה חורבן גמור, ואני בראתי. המחד את האדם אשר בראתי, וינחם השם כי עשה, הוא עשה, הוא ברא. למה הוא אומר אשר בראתי? תגיד, המחד את האדם. אני בראתי, אני עשיתי את זה ככה, כן? וזה לא הלך.
הוא עושה גם איזה מיקוד כזה פתאום.
מה?
כי הוא כן מגלה איזה יעלום. נוח. כל הדבר הזה.
אז זה אמרנו ככה.
זה התהליך הראשי שאנחנו אומרים.
כן, כן, כן. בכל זאת יש פה משהו. כן, נשאר משהו. אבל גם, אחרי שאמרנו את כל זה, החורבן לא הכרחי. זאת אומרת, אם יודעים לקרוא טוב את פרשת נוח, רואים שהאמת גם לפני זה, כאילו היו תהליכים לנסות למנוע את המבול הרבה לפני הפסוקים האלה, ואפילו תוך כדי המבול יש המון המון הזדמנויות למנוע את זה. זאת אומרת, על אף שכאילו זה טבעי וזה מובן וכל זה, גם כשהוא אומר את זה, המחה את האדם אשר בראתי, אז עדיין זה בר שינוי. למי הוא אומר את זה? כאילו הוא אומר את זה לעצמו, אבל יש שם מישהו ששומע. מי? למשל נוח, למשל אתם. זאת אומרת, אם אתה מקשיב טוב, אתה תשמע את הדוסיח הזה של אלוהים בינו לבין עצמו, והוא מצפה שאתה תשמע ותבין ותרצה לעשות עם זה משהו. עקבתם? זה לא היה איזה דוסיח, המחה את האדם, כאילו, למה אתה מספר לעצמך את זה בכל רם? בשביל שנעצור את זה, לא בשביל שזה יקרה.
כמו עכשיו.
אין? אם אנחנו ב... מה?
כמו מה שקורה עכשיו.
כמו כל דקה.
כן.
בעולם.
כן. אז אומר, יש לך אפשרות לעשות עם זה משהו. למה אנחנו לא עושים עם זה משהו? וזה מה שקצת קרה לנוח. כי יש תהליך התפתחות עד שנוח יקלוט שהוא יכול לעשות עם זה משהו. הוא לא קולט. הוא קולט שהוא יכול לעשות קצת. הוא לא קולט שהוא יכול לעצור את זה לגמרי. אז זה תהליך ההבנה של האדם, כמה כוח יש לו בידיים וכמה זה באמת הוא יכול לשנות את זה. אז בוא נראה. אבל קודם כל, ויאמר אלוהים לנוח, קץ כל בשר בא לפניי כי מלא הארץ חמס מפניהם והנני משחיתם את הארץ. אז כן, זה בפסוק י' ג'. אלוהים אומר לנוח, אני עומד להשחית את הארץ. עכשיו, אם האוזניים שלו מקולקלות כמו שלנו, אז הוא ישמע את זה כפקודה. אבל אם האוזניים שלו נקיות כמו שלנו, אז הוא ישמע שזה בקשה שנוח יעצור את זה. הוא מספר לו את זה כדי שנוח יעצור את זה.
קץ, אין מילה יותר חזקה ממנו.
נכון, ולכן הוא אומר את זה בצורה מאוד חזקה לנוח, אבל לא כדי שזה יקרה, כדי שנוח יעצור את זה. הרי בשביל מה הוא מספר את זה לנוח?
גם מה שנוח עשה, הוא עצר את זה באיזשהו מקום.
לא לגמרי.
כי הוא...
מה זה עצר? לא, היה מבול.
הוא מספר לו את זה.
בשביל שיעצור את זה.
הוא ישמיד את זה.
כן, כן. למה אתה צריך לספר את זה לנוח?
אבל קצב כל בשר זה לא באמת קרה. כי בגלל נוח.
א', נכון. ברמה מסוימת זה נעצר, אבל לא מספיק. צודקת. נוח הצליח לעשות משהו. אז כמה תעצור את זה, זה במדרגות, זה ביחסיות. אתה יכול לעשות את זה קצת פחות גרוע, אתה יכול לעשות את זה הרבה פחות גרוע, אתה יכול למנוע את זה לגמרי. מה?
נורא כזאת
שעוזרת
גם אחר כך עם
אברהם. נכון, זה כל הזמן חוזר.
כן.
זאת אומרת,
אתה
יכול בהחלט לעצור את זה לגמרי. נכון, זה כל הזמן חוזר. זאת אומרת, בעצם יש איזה מין תהליך כזה שחוזר במעגלים, אבל הוא לא מעגל בעצם, הוא מין ספירלה כזאת שהולכת ומתקדמת, עד שעומד אדם או קבוצת אנשים שמבינים שהם יכולים לעשות שהעולם יעמוד. והאנשים האלה שאיתם, שהם מבינים שהם יכולים שהעולם, שהם יכולים לעשות שהעולם יעמוד, אז קורטים איתם ברית. והברית היא, אתם תדאגו שהעולם יתקיים, לא שיחרב. וכדי שמישהו ייכנס לברית כזאת, הוא צריך לקלוט שהוא שווה. כי אם לא, הוא לא מבין את הרמז. טוב, אלוהים אומר לי שהוא עומד להשמיד כל הארץ, מה זה קשור אליי? מה שחסר זה שהוא ידע שהוא מדהים. אם הוא היה יודע שהוא מדהים, הוא ישר היה מבין מה זה קשור אליו. אבל מכיוון שהוא לא קולט את כוחו ואת מעלתו, אז הוא חושב, טוב, מה... ובאמת זה מחשבה נורמלית, כן? טוב, אני בסך הכל איזה בן אדם פה למטה, מה אני יכול לעשות עם זה? זה מה שהוא עוד לא מבין. זה תהליך ההבנה שצריך להתפתח בו, שאתה לא בסך הכל בן אדם פה למטה, אתה כל העניין. ואתה יכול לעצור את זה. ועד המבול שהגיע, שגם הוא לא היה חורבן בשביל לקסח, אלא זה, תמיד זה תהליכי תיקון. רק יש לנו תקווה שתהליכי התיקון לא יקרו בדינים, אלא ברחמים. אז תהליכי התיקון באים בדינים, אבל תמיד השאיפה זה להמתיק אותם, והם לא יהיו ככה, הם יהיו ברחמים, בטובות, ולא ביסורים. וכל הזמן במבול, איך למשל רואים את זה? אתם רואים שהמבול אחרי זה, הוא עולה לאט לאט כזה. הוא מגיע עד לפה. ואז הוא מגיע לו לאף. ואז הוא קצת מרים את הטבע. אז, למה אתה עושה את זה כזה לאט? כל הזמן זה, בוא נעצור את זה. בוא נעצור את זה. בוא נעצור את זה. עד שבסוף, בסדר, שולחים אותם למקווה. אבל המטרה הייתה בלי זה.
יש איזה עניין?
מה?
מקווה? במבול, כאילו? לנקות את העולם, כאילו בקטע
של מים? טהרה, כן, זה טהרה. זה... אז כל אחד מאיתן, זה קשור לשאלה של, של שרון משבוע שעבר, זה... אם אתה רוצה לעצור את המבול, אז אתה יכול לעשות לעצמך דם עם מבול במקווה. אתה הולך לים, אתה מטביל את עצמך טוב טוב, ואתה אומר, אני עכשיו עושה במקום מבול, הנה, ככה. ואז זה מנקה מחשבות ובלבולים וסרטים וזה, וכאילו מנקה את הבלגן. אז זה תחליף מבול, בסדר? תעשה מבול יזום.
מה הברכה שאומרים שטובלים במקווה?
טבילה כזאת זה בלי ברכה. אבל אתה יכול לכוון כל מיני כוונות, בין היתר תכוון לתאר את עצמך במקום המבול, להשבוע. שבוע הבא ניתן כוונה אחרת אולי, אבל זה, יש הרבה זה, העיקר, כן. עכשיו, למה זה דומה למבול? אנחנו קצת מיסטיקה, זה לא נורא. שבעצם, בזמן שאתה במים, אתה מסכים להתבטל. יש תיקונים... שבאים על ידי ביטול, שהאדם מסכים להתבטל מקיום. עכשיו, זה יכול לקרות בפועל כמו במבול, אבל זה יכול לקרות מבחינה רוחנית, שאתה מסכים להתבטל.
כמו התמסרות.
כן. אז, וכשאתה מתבטל, נקרא בחסידות הביטול, אתה כאילו לא קיים. וזה מתאר. זה מתאר את השטויות.
זה המטרה בסוף, לא?
לא, 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 לא.
לא, המטרה של הרצון.
המטרה היא שאתה לא תחיה בתוך מקווה.
לא.
המטרה היא שתחיה בעולם, דהיינו לא מבוטל, תהיה חי. אבל כדי שתעשה את זה, אתה חייב לעבור תהליכי ביטול כאלה. שאתה מוותר, שאתה אומר אני לא פה, אתה משחרר. אחר כך הפואנט הזה לחזור.
זה גם אותם אותיות, תבילה וביטול.
המבול זה לא מה.
יפה מאוד. אה?
המבול.
יפה מאוד. אז למה במובן שבראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו, זה חידושים הודות לשרון, אז נקרא את זה על שמם, על שמה, זה תוהו ובוהו וחושב, זה כאילו מצד אחד זה טוב, מצד אחד זה רע, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים, אז שם היו מים שכיסו את כל הארץ, זה לא מצב בריא מצד אחד, מצד שני זה כן מצב בריא, כי כולו מכוסה מים ובטל, וזה נפלא מאוד, אבל זה לא התכלית הסופית, אז יש בזה צד של זה מין, בצורה המתוקנת שזה, לא בצורה של המבול, זה למות כדי לחיות. זה דומה, סוברים תהליך של ביטול בזמן, כן? אתה מסכים לא להיות כדי להיות, זה התכלית, אבל לא התכלית, זה מבול, חס ושלום. בסדר? אז אוקיי, זה היה הקדמות. אז, וגם בחיים שלנו, באופן פרטי, בעצם את מה שאנחנו בונים, אנחנו בונים בתהליכים כאלה של בנייה וחורבן, עלייה ונפילה, עלייה ונפילה. מה שאתה צריך להתחיל לעקוב, זה אחרי השביל הדק הזה שהולך ומתפתח, לא אחרי הטרחים האלה, כי זה ממש מייאש. אתה צריך לעקוב אחרי השביל שהולך ומתפתח, בתוך העליות והנפילות, שזה בסדר, זה כאילו התסריט של העולם. אבל בפנים יש משהו כן שזז, זה החשוב. כי אם לא, אתה תסתכל גם על התורה וגם על החיים שלך, שוב פעם כישלון. שוב פעם ניסינו, שוב פעם נכשלנו. שוב פעם ניסינו, שוב פעם נכשלנו. וזה מאוד מייאש. גם התורה נראית מייאשת ככה, וגם החיים נראים מייאשים. אבל אם אתה תופס את השביל המתפתח, אז זה לא מייאש. טוב, אז עכשיו נקרא קצת רבי נחמן. רבי נתן. בסדר? פסוק י' ח', זה בעמוד, בחומשים הקטנים האלה, זה עמוד סמכת. אבל זה ה... הוא באת אל הטבע. כן? מצאתם שם?
סמך מה?
בעמודים הקטנים זה עמוד סמכת. לא, לא, פה אין לך. תקרא איתו. טוב. בפסוק אתכם. ראית? הובאת אל הטבע למטה?
כן.
אז פה בעצם הקדוש ברוך הוא אומר לו, איתך אני רוצה להקים ברית. תבוא אל הטבע, אתה בניך ואשתך ושבניך איתך, ומכל החי וכו'. לאחיות. הוא מתחיל להגיד לו, מכל החי לאחיות, מכל החי לאחיות. טוב. ובאת אל הטבע רבי נתן. וזה שמובא בזוהר הקדוש, שלא היה רואה נאמן כמשה שמסר נפשו בשביל בני דורו. כי נוח לא ביקש רחמים כל כך. ואפילו אברהם שביקש והתפלל על אנשי סדום ועמורה וכו', אבל לא כמשה, שמסר נפשו ביותר ואמר עם עין מכנינה מספרך שכתבת עין שם בזוהר הקדוש. בסדר? אז הוא אומר שהיה, לא, הוא היה רואה, זאת אומרת הוא היה אדם מורה דרך בדור שלו ומגדלור וכו', אבל הוא לא היה רואה במדרגת הנאמנות של משה, שמסוגל למסור את נפשו כדי להציל אותו. הוא איכשהו ברמה מסוימת הוא הסכים שזה יקרה. ולכן היה החורבן. בסדר? אם נוח היה מוסר את נפשו ואומר לקדוש ברוך הוא לא יהיה, זה לא היה. ככה.
כי זו הייתה מדרגתו?
מה ששמעת. שמעת טוב. מה ששמעת טוב. זה עוד פעם, אני קורא, הוא לא היה רואה נאמן כמשה שמסר נפשו בשביל בני דורו. כי נוח לא ביקש רחמים כל כך. ואפילו אברהם שביקש והתפלל על אנשי סדום ועמורה, אבל לא כמשה שמסר נפשו ביותר ואמר, ועם עין תמחק אותי. משה רבנו בחטא העגל, שזה תהליך דומה רק יותר בקטן, ואז הקדוש ברוך הוא אומר גם כן, אני הולך להחריב את עם ישראל. אז משה אמר, לא, ואם אתה כן מחליט למחות אותם, אז תמחק גם אותי. הוא מסר את נפשו, אמר, אני הולך איתם. ואם נוח היה עושה את זה בדור המבול, לא היה מבול, זה מה שהם אומרים. אה? מה זה? מי? המבול? לא, לא, זה תכף נקרא שלא. זאת אומרת, לא, לא, לא מבול, ולא משהו אחר.
אבל אם כבר אתה עושה את ההקבלה, אז בעצם שמה דור המדבר כן היה צריך למות כדי שהם יכנסו לארץ ישראל.
אבל זה בגלל שהוא עשה את זה.
לא, 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 עוד פעם, עוד פעם.
משה היה שם.
בוא נשמע את זה ככה. שאם למדנו את הפטנט פה שאפשר למנוע את הדינים, אז זאת אומרת גם במקרים האחרים אפשר. האוזניים שלנו לא פתוחות לאפשרות של שינוי. אז אנחנו קוראים פסוקים עם אוזניים שבטוחות שכשכתוב משהו זה אומר שזה יהיה. אבל כדי לקרוא את התורה בעין אמיתית, אתה צריך לשמוע תמיד מאחורי הפסוקים את האפשרות לשינוי. שהוא אומר להם, אתם הולכים עכשיו 40 שנה במדבר, זה אומר, אם לא תעשו עם זה משהו. תמיד. כן? ותמיד יש שם את הרמז של, פסט, אפשר לעשות עם זה משהו.
ויש לך דוגמה? זה משהו שנאמר ולא היה, כי פשוט הם היו כאלה מדהימים וצדיקים.
השאלה הזאת מסתתר מאחורי אותו דבר של כאילו מתי זה הצליח בטוטלי. כאילו עד הסוף. א', פה ושם זה קרה, אבל... וזה לא בגלל שהם היו צדיקים, זה הקטע. הקייס שלו זה לא, הם בסדר ולכן תציל אותם. הם לא בסדר ואף על פי כן אני לא מוכן שתחסל אותם. זה הקייס.
אוקיי,
אז
יש
קייס. בסדר.
אתה אומר שנוח לא עשה מלאכות.
אתה לא דרגה.
על פי מדרגה, על פי מדרגה. הוא היה עצום ונורא, אבל הוא עוד לא הצליח, עוד לא הצליח להתגלות בעולם החידוש הנורא הזה, שהמנהיג, הצדיק, אנחנו, יכולים להוריד רחמים כאלה שאין לנו מושג. זה עוד לא התגלה, זה הולך ומתגלה. אז לנו זה יותר קל, כי סיפרו לנו בדיעבד, ואמרו לנו, תדע לך, זה היה טעות, ואתה תלמד, וזה וזה, הוא היה הראשון. אז מה שהוא הצליח זה נפלא מאוד, אבל תמיד התהליך של ההתפתחות של העולם, זה שיותר ויותר מגלים את עומק הרחמים. וזה כל הזמן, כל דור צריך לגלות יותר. אז נמשיך טיפה לקרוא, כן? רגע, תכף. כי באמת הצדיק הדור הכל תלוי בו, כי לפי עוצם זכותו וקדושתו, כן יכול לגלות ביותר החסד הנעלם, שעל ידי זה החסד הוא יכול לקיים את העולם בכל עת, אפילו אם העולם רחוקים כמו שהם רחוקים. לא כי הם בסדר, זה לא קשור. ואיכשהו תמיד יש חסד הנעלם שאין מגיע לשם שום פגם כלל, שעל ידי זה יכולים לקיים העולם תמיד. צדיק הדור באופן כללי זה באמת האנשים שזה העבודה שלהם בחיים. אבל כל אחד שותף על פי מדרגתו בעבודה הזאת. אז מגלים לנו סוד, בסדר? שאנחנו מחפשים עולם שיעמוד, לא עולם שיחרב. אז עקרונית, בצורה החיצונית, העולם עומד אם אנחנו חיים בעולם באופן שראו שהוא יעמוד. זה בחיצוניות, זה על פי הדין. אבל יש מעיין של חסדים שיכול לקיים את העולם, לא משנה באיזה מצב. זה מעיין נעלם. החסד הנעלם. והצדיק יודע לגשת למעיין הזה, וזה גם אתם, ולשאוב משם חסדים שיקיימו את העולם, למרות שהוא לא נראה כמו שעולם זה, ושהיה ראוי שיעמוד וכל זה עדיין. ועוד פעם, לפי עוצם זכותו וקדושתו, כן יכול לגלות ביותר החסד הנעלם, שעל ידי זה החסד, על ידי המהות הרוחנית הזאת, על ידי המעיין הזה, הוא יכול לקיים את העולם בכל עת. בלי יוצא מן הכלל, לא משנה באיזה מצב העולם נמצא, הוא יכול לקיים את העולם. אפילו אם העולם רחוקים כמו שהם רחוקים, וזה בלי יוצא מן הכלל. אין כאילו משהו שרחוק מדי שהחסד הנעלם לא יכול להגיע לשם. יש משהו ש... אתה עוד לא גילית איך להוריד לשם חסדים. ואיכשהו, תמיד יש חסד הנעלם. מה זה המקום הזה? זה מקום שלא מגיע לשם פגם. זאת אומרת, יש מצב שהשפע יורד ויוצר פגמים, ואנשים עושים שטויות, והעולם נחזה, אבל יש מקום ששום דבר לא יכול לפגוע בו. לא משנה איזה שטויות אתה עושה, אתה לא יכול לפגוע שם. ואם אתה, מישהו יש לו את המפתח למקום הזה, הוא תמיד יכול לשאוב חסדים משם. מהמקום שלא יכול להיפגם. שעל ידי זה יכולים לקיים העולם תמיד. תמיד זה בלי יוצא מן הכלל. העולם לענייננו זה גם אותך ואת חברים שלך ואת, כן? אבל הכל תלוי בכוח הצדיק הדור דייקה, כי באמת השם יתברך ברא את העולם בחסדו לבד. שהוא החסד הנעל, בחינת עולם חסד ייבנה. זאת אומרת, לא, באמת, בריאת העולם הייתה בחסד חינם, ולא ביקשו מאף אחד להיות זכאי למשהו בשביל לעשות אותך. אבל אחרי בריאת העולם, הוא אומר לנו, הכל תלוי בצדיק הדור, זאת אומרת, להוריד את החסדים הזה, האלה הפך להיות הג'וב של הבן אדם. אחרי בריאת העולם. לפני בריאת העולם, אלוהים החליט לבד, מתי הוא מוריד חסדים, מתי לא. אחרי בריאת העולם, את הורדת החסדים הזאת היא תלויה באדם. שזה לענייננו צדיק הדור, וזה לענייננו אנחנו. זאת אומרת, מה שאנחנו לא יודעים, כאילו, למה זה תופס חלקנו בהפתעה? כאילו, רגע. החסדים הנעלמים האלה זה תלוי בי, אבל אלוהים הוא מנהיג העולם. אחרי בריאת העולם זה תלוי בך. זה מה שאתה לא קולט. אם היית קולט שזה תלוי בך, היית עושה עם זה משהו. אבל מה שאתה לא חושב זה ש... אחד, אתה לא יודע שזה תלוי בך. שתיים, לא גילו לך את הטריק שזה חסד נעלם שצריך לחפש אותו. אתה אומר, לא יודע, אלוהים דיבר ברור, לא, אני רוצה להחריב את העולם. בסדר, קשב פנימי. יש מסר פנימי. המסר הפנימי זה, תוריד חסדים שיצרו את זה.
נשמע
שזה
כאילו גם מערכת שהיא עולם, אלוהים, זה גם נשמע כמו איזה מערכת פנימית בתוך האדם, שיש לו תמיד איזה מין מעיין כזה שיכול לפנות אליו, וזה כאילו כמו התמצית של האמונה, שבסופו של דבר אתה צריך להאמין שיש בך את הנקודה שממנה אתה יכול לשאוב, שהיא תאורה, נקייה לחלוטין.
בדיוק. זאת אומרת, כל אחד עובר את התהליכים האלה בתוך עצמו, שיש איזה רגע שהוא מגיע למסקנה שכדאי להחריב את עצמו, לאור מה שקרה. בסדר?
גם אתה כל זמן חובר כישלונה, נפילות.
כן, אז אתה אומר, יאללה, בוא, יאללה, נחריב את עצמי. ואז אתה אומר, רגע, אני הולך לחפש את המעיין הזה כדי להשאיר אותי קיים. וזה תמיד נמצא.
זה לא קצת בצורה אחרת מה שדיברנו פעם שעברה על כל העניין של האור והחושך?
אנחנו כל הזמן בעצם נגיד אותו דבר. אני כבר מקדים ואומר לך שזה פחות או יותר זה אותו רעיון משלושת אלפים לאור. בסדר. נכון, נכון.
זה פשוט שופך על זה עוד אור.
נכון.
בעצם אנחנו, איך אנחנו מורידים את החסדים על ידי זה שאנחנו מוצאים את האור בחושך.
הרב בזנסון אמר שכל התורה של רבי נחמן באה בעצם להגיד בהרבה פרטים אין ייאוש בעולם כלל. עכשיו יש לו הרבה מאוד פרטים איך לפתור כל מיני סוגי ייאושים. אבל בגדול זה אותו עניין, רק מהרבה כיוונים. מה?
צריך להדביק את הסטיקר
והכל יפתר. כי כפי כוחו, אז עוד פעם, זה ההלם שאת נתקלת בו, והוא באמת הלם למי שלא מכיר את התדר הזה בתורה, כי כפי כוחו ורצונו, כן מקיים העולם והכל תלוי בו. על מי מדובר? עליך. כפי כוחו ורצונו, כן מקיים העולם. אתה יכול לקיים את העולם. לך תגיד משהו לקדוש ברוך הוא. והכל תלוי בו. הכל תלוי בך. אתה יכול לעצור את זה. איך? תחפש, אבל אתה יכול לעצור את זה. על כן, אפילו בדור המבול, אם היה אז מי שיוכל לגלות החסד דנה לנעלם כמו משה רבנו עליו השלום, היה באפשר שיתקיים העולם גם אז. ומחמת שנוח לא מסר נפשו כל כך כמו משה, ולא היה מגלה החסד הנעלם, אז על כן היה מבול בעולם והחריב כל העולם. ואפילו נוח היה מוכרח להסתיר עצמו בטבע, אף על פי שהרבה רווח והצלה לפניו. אבל מאחר שניתן רשות למשחית ולא היה יכול להתגלות החסד הנעלם להגן עליהם, על כן אפילו נוח הצדיק היה מוכרח להיות סתום ונעלם ונסתר.
אפילו נוח היה צריך להיות סתום.
כן, כן. זאת אומרת, הוא אומר ככה, אם הוא היה מצליח לגלות החסד הנעלם, היה יכול להציל את העולם. אבל מכיוון שהוא לא גילה את החסד הנעלם, אז הוא אומר לו, תשמע, תכלס, אם העולם הולך, אתה הולך איתם. אז תתחבא כאילו שהדין לא יראה אותך כביכול. כן? כי אם אתה נמצא בחוץ, אתה הולך איתם.
יש בעצם איזושהי משמעות לזה שהוא נותן לו את ה... כאילו אתה מפתח להיחלץ מכל הסיפור הזה?
מה זאת אומרת? הוא בחינת החסד.
למה הוא מציל אותו?
כן. אז זה מה שהוא עונה לנו בשורות הבאות, בסדר? למה להציל את נוח? זה יש לה הרבה הסברים, כן? אבל קודם כל היה בו משהו בכל זאת, לא היה מסוגל להציל את העולם, הוא בכל זאת היה משהו, כן? מצד הדין הוא לא היה ראוי להינצל, כי אם הוא לא מצליח להציל את בני דורו, ברמה מסוימת איתם. כי הוא לא עשה את עבודתו להציל אותם. אז הוא אמור ללכת יחד איתם. אז הוא אומר לו, בסדר, מכיוון שאתה באמת צדיק, אז לפחות תהיה בתוך תיבה כשזה קורה. כן? תעשה את עצמך לא פה. כן, באמת.
הוא אומר, בחינת החסד הנעלם.
כאילו, תהיה פה, אבל אל תהיה פה. שמה?
בחינת החסד הנעלם.
כן. אבל עכשיו הוא מסביר לנו משהו אחר. הוא אומר, כי הצדיק הוא בעצמו התורה בחינת החסד הנעל. רגע, רגע. הוא בעצמו החסד הנעלם. זה כבר עוד מהפכה. איפה זה החסד הנעלם? זה אומר, זה אתה. על כן, מחמת שלא היה בו כוח לגלות החסד הנעל, זה באמת מסובב את המערכת קצת מה שהוא אמר פה. על כן, הוא היה מוכרח להיסתר מן העין בטבע, כדי שיהיה בעלם, כמו שהחסד הוא עכשיו בעלם הגדול.
נפלא.
ועל ידי זה לבד נשאר... כן, מה?
מאוד נתנו לנו דוגמה.
נכון. אז מה שקורה, ימימה אומרת, המהות נסגרת כנשמרת. אז בסדר, אם אתה לא יכול להציל, אז תיסגר. זה בסדר, גם משהו. מה הטוב בזה? הוא אומר, על ידי זה לבד נשאר שארית בארץ, שלא נחרב העולם לגמרי. בכל אופן, זה שנשאר נוח, שהוא בעצמו בחינת חסד הנעלם, אז זה הצלה לעולם. כי העולם יכול להמשיך להתקיים אחרי המבול, בזכות זה שהוא נסגר בתוך הטבע. שזה, ביחסי, זה נפלא מאוד. היה לכאורה אפשרות שבכלל לא יהיה זה. אבל לו יצויר, לפחות המצב שאתה סוגר את המערכת, אומר, אוקיי, לפחות על זה אני אשמור, אז זה הצלה לעולם. כי אם לא, אם גם נוח הולך, אז באמת הלך העולם. אבל משה רבנו, עליו השלום, מסר נפשו מיד, עד שהיה מגלה ומעורר החסד הנעלם המקיים העולם תמיד. עד שעל ידי זה ביטל גזרתו התברך ונתקיים העולם אז, אף על פי שעשו אז מה שעשו. כי על ידי החסד הנעלם יכולים לקיים העולם תמיד כנל. תמיד. אז קודם כל, עצם הידיעה הזאת, שלא משנה איזה דינים יורדים, אני יכול לגלות חסד נעלם ולקיים העולם תמיד.
אתה חושב שזה שמשה היה בתגווה של התינוק?
זה אותו עניין.
קשר, כאילו מראים לך איזה התפתחות.
זה אותו עניין בדיוק.
היה... זה כמו אבולוציה של החסד.
בדיוק. הבנת.
אבל זה גם מעגליות, זה כל פעם ממשה הוא הספקלרי שלנו, של הנפש, כל הזמן אנחנו מקבלים טלטלות ויש שמירה ויש...
אבל זה מתפתח, זה מה שהוא אומר, זה התפתחות של זה, זה כבר לא מבול מוחלט, זה טבע מסוג אחר, יש במדרשים כל מיני שתיקים, שמבפנים היה ריח טוב ולא ריח רע כמו בטבע של נוח, זה היה בתוך היעור ולא בתוך מבול טוטלי, זה כל מיני, אבל בעצם זה אותו עניין.
גם אבא שלב אחר בחיים.
כן, נכון.
כאילו החסד הנעלם הופך לגלוי.
כן. עכשיו, מה? כן?
הוא לא כמו אברהם אבינו, שפרץ בגיל מאוחר, לא?
כן. ראו ש... כן, כן. ראו שהוא טוב בהתחלה. ותראה אותו כי טוב הוא ותצפנה הוא שלושה יריחים. זה אור הגנוז. אז מה החידוש המהפכני שהוא עשה לנו שם בסוף וזה? שהאור הנעלם הזה, איפה זה? זה אתה. זה לא שם. זה אתה. אז באמת, לגלות את החסד הנעלם הזה, זה לגלות אותך. כמו שאמרת, משה רבנו לא צריך להיכנס לטבע, הוא יכול להיות גלוי, והוא בעצמו, הוא זה שמוריד את החסד הנעלם, כי הוא חסד נעלם. כי הוא כולו, זה המהות שלו, זה העניין שלו בעולם, זה מה שזה. זה מה שהוא. זאת אומרת, זה מקום פנימי בתוכך, שאם הוא מתגלה, הוא מונע את המבול. ושאר דינים שבעולם. זה לא שיש בני אדם, ואז יש תורה מבחוץ שאומרת להם איך להיות, אלא בעצם, זה, כל הפואנטה זה לגלות את הבן אדם. הבן אדם הוא תורה. אתה דבר שיכול להציל את העולם. זה לא אני איזה מין צ'קמוק כזה, ואז נותנים לי תורה שהיא תציל אותי. אתה... חתיכת דבר שיכול להציל את העולם. אז כשרוצים לשמור על העולם משהו שיציל אחר כך את העולם, מה עושים? לא הכניסו ספר תורה. הכניסו את נוח לטבע. אותך. האמת שגם את התורה אחרי זה הכניסו לטבע. אחרי חטא העגל, התורה גם כן נכנסה לתוך טבע. לפני זה את הגלויה. עכשיו היא בארון, מוציאים אותה פעם ב. אבל עקרונית, לכתחילה, יש מצב כזה שהיא לא תהיה בתוך טבע, היא תהיה גלויה. עשינו שלוש סלטות. וכל זה בכלל לא הקטע שהתכוונתי ללמוד אתכם. רציתי, אולי נשלח אתכם, מי שיקנה את זה, אז נשלח אתכם ש... היה משהו אחר על התיבה שרציתי לשלוח אתכם, זה שור לברית וכל מיני, נו, הצלך התיבה תצא גופר, כן, טוב. זה האחד לפני זה, כאילו בפסוק י' תלמדו בבית מי שרוצה, כל מיני דברים על איך ההצלה ומה זאת התיבה. אני חושב זה היה שווה את זה בכל זאת, למרות זה לא מה שתכננו. טוב, עכשיו זה הזמן של השאלות, נראה לי, רגע מה מצבנו, כן, בסדר. עכשיו זה הזמן של השאלות ותוספות.
אפשר להגיד שהמסירות נפש זה בעצם בא ואומר שכאילו אתה לא מבטר, כאילו הדין הוא בעצם האידיאל, והמסירות נפש היא המקום שבעצם אומר שהוא לא מבטר על האידיאל שהכל יהיה אחד, ואם הוא לא מבטר על האידיאל שהכל יהיה אחד, הוא לא מוכן לוותר על דברים במציאות, ואז בעצם ככה הוא מחבר את זה לאידיאל של הדין, אבל מהצד השני, כי כאילו הדין רוצה שהמציאות תהיה באידיאל, אבל אם אתה בא ואתה אומר אני לא מבטר על החלקים הנמוכים כי האידיאל שהם יהיו קשורים, אז כאילו אתה מחבר את זה לאידיאל לדין מהצד כאילו לאידיאל מהצד השני.
כן, זה נפלא מאוד, אני חושב בתור פירוש. יש קצת איזה משהו, כן, בסדר, אוהב את הדין ואוהב את העולם, השאלה איך הם ייפגשו. כאילו בסדר, עם האידיאל וזה, כן, אוהב את הדין ואוהב את העולם. שאלה מה יעשה כשהם לא מסתדרים ביחד. אז את אומרת, אז זהו, אז אמרת, אני, כן, זה קצת אחרת. יש מה שאת אומרת מופיע על אברהם, אבינו בצורה דומה, עוד לא הגענו לשם, אבל בעצם הוא פונה לקדוש ברוך הוא ואומר לו, תראה, אתה רוצה דין ואתה רוצה עולם. במצבנו הנוכחי זה לא יעבוד ביחד. אז מה דעתך שתוותר קצת על אחד מהם? כן. אז כן, אברהם אומר לקדוש ברוך הוא, תראה, אם דין אתה מבקש אין עולם, ואם עולם אין דין, אז אתה לא יכול להחזיק את החבל בשני קצותיו, שחרר קצת אחד. אבל העזות בקדושה הזאת זה לא בשביל לספר לך שאברהם הוא כזה או שמשה רבנו הוא כזה, זה שתקלוט שאתה אמור להיות כזה ויכול להיות כזה. דבר איתו, תגיד לו, תשמע, מה, זה לא הולך ככה. אי אפשר, מוגזם. תפחר קצת את הדינים. עכשיו, איך? אתה כאילו צריך להראות לו את הטוב הנעלם. אתה צריך להראות לקדוש ברוך הוא את הטוב הנעלם שיש פה, ואז זה מגלה את החסד הנעלם. אתה צריך לראות אותו קודם כל, ואז אתה צריך לגלות את זה לקדוש ברוך הוא. צריך להגלות, תראה איזה טוב יש בזה, ותראה איזה טוב יש בזה, וזה לא ככה, זה... נכון זה נראה לא טוב, אבל תראה, זה לא ככה, ואפשר להבין, ויש נסיעות מקלות, ותראה כמה הוא רוצה, וכמה זה. אז הוא, וואו. נכון. שכנעת אותי. נכון, גילית, עלית החסד הנעלם.
מה, אם אתה אומר שאתה
רוצה
דין, אז
אתה
רוצה עולם.
כן.
מה עם שבע מצוות נוח? כי אתה ממש, אתה הפנית אותם עולם. ידעת.
מה,
בסוף? תראו שאני כל כך לאכול בידלת בשר לך תיבת יציא בוחר.
נו.
באמת את מה שהוא מקביל בין משה לבינו.
אה.
התיבה שלו זה השבע מצוות ושל משה זה כל התורה.
כן, כן. רק בהכללה, בסדר, יש...
מה עם השבע מצוות?
א', ב', ג', ד' ושלוש. זה טריק לזכור. נראה אם זה עזר לי. רגע. דינים, גזל, ברכת השם, א', עבר מן החי, וגילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה. כן. איסור לאכול עבר מן החי, זאת אומרת איסור לקחת מאכל מחיה בעודה חיה, כמו שעושים בחלק מהמקומות בעולם. לא מדובר על נע. מדובר על עבר מן החי, לקחת אותו בעודו בחיים. כן, שזה יש ביפן ויש כל מיני, כן, יש. אז עבר מן החי, איסור עבר מן החי. יש לזה עוד כל מיני ניואנסים, לא למדתי את זה אף פעם, אבל זה עבר מן החי. ברכת השם, זה אומר איסור לקלל את השם. גזל, לא לעבור על גזל. דלת דינים, שיהיה מערכת של משפט. ושלוש, עבודה זרה, שפיכות דמים וגילוי עריות. שבע מצוות שהם יחזיקו את העולם. אבל כשהם מתפרקות, מה קורה? בסדר, אז... מה, רצית לשאול? להגיד? כן, אבל זה החוכמה. הצדיק, לא צריך צדיקים, או אותך, לא צריך בשביל לגלות שמישהו היה לו בסדר, אז צריך בלגן. זה לא החידוש. השאלה, העבודה של הצדיק, זה איך לקיים את העולם למרות שלא הלך לו בסדר. זה הג'וב שלו.
כי תמיד יהיה לו בסדר במילה.
לא תמיד, אבל לא, בוא נגיד, אבל זה קורה די הרבה. כן?
זה הסייקל.
כן? אז, לא, אז, נו, אז בסדר, אז, זה לא חידוש להגיד שמישהו היה לו בסדר.
אפשר שאלונת קטנה?
כן.
כללית, אולי דיברתם על זה פעם קודמת. מה התפקידה של הפרשה הזאת בהתאם להמשך של הפרשה הקודמת?
לא או של מה שאנחנו...
מה?
לא אמרתי את זה כל השיעור?
לא, טוב, אני מבינה, אבל אני מדברת איתך אחרי ראש השנה. אחרי, כאילו, שקוראים את הפרשה עכשיו, אחרי מה שעברנו בתשרי.
נו.
יש לזה משמעות? ומה המשמעות? או שאני מקשקשת.
לא, אבל לי זה נראה זה ראש השנה ועולם חדש. והנה מתחיל עוד פעם בלגן, למרות שהעולם היה חדש.
זה
נכון מאוד, זה נכון מאוד. באמת הדינים האלה מתעוררים מאוד בראש השנה. אז עיקר העבודה שלנו בראש השנה זה להמתיק דינים ולהסביר שהעולם ראוי לקיום ולעשות את העבודה הזאת. ואחרי זה מתחיל עולם חדש, ובאמת זה נכון שאתה מגלה שרגע, בכל זאת, אתה סוחב איתך דברים משנה שעברה, למרות שעברת תהליך של התחדשות, אז עדיין אתה מביא את הבלגן של שנה שעברה, ובכל זאת קרה משהו, וכל זה, כן. כן, זה, אבל...
אם סופק.
לדעתי אנחנו קוראים אותם גם בעלל שהיה בראש חודש. ניגון של הרב שלמה קרליבך.